אז אולי לפני שנראה את המקורות מתוך חן היה, שזה המקורות שנתחיל איתם, באמת רציתי שנלמד היום על האבות. למה רציתי שנלמד היום על האבות? כי בסוף אנחנו מתחילות שנה של לימוד התורה שלנו בחברון. זה של לימוד התורה הוא דווקא בחברון, זה לא דבר טכני. לא באתם לפה בגלל שטכנית, חיפשתם מקום שיהיה לכם נוח, ואמרתם, מה, יש לפה הרבה אוטובוסים, יאללה, נבוא לפה. זה ממש לא. יש משהו במקום הזה, יש משהו בתורה שנלמדת במקום הזה, שמשהו בלב שלכם מתחבר. אי אפשר להסביר את זה, אתם יודעות, זה לא... אבל אני רוצה לחזק את זה, אני רוצה שנברר קצת את הכוח של המקום הזה דווקא. ולמה אני אומרת שזה קשור למה שקרה? אז בואו נתחיל בתורה, לפני שאנחנו פוגשות את הדברים שהרב אומר, אז בפרשת חיי שרה, אתם יודעות, שכשאברהם הולך לקבור את שרה במערת המכפלה, ועוד נדבר על זה, אז התורה קוראת למקום הזה קריית ארבע היא חברון. נכון? ככה המקום הזה נקרא. ואם פותחים את רש"י, שיסביר לנו למה קוראים למקום הזה דווקא קריית ארבע, רש"י מביא שתי דעות. דעה ראשונה, על שם ארבעת הענקים שהיו פה. איך קראו לענקים האלה? אחימן, ששי, תלמי ואבא שלהם. יש כאלה אומרים שלאבא שלהם קראו ארבע? יכול להיות. אז היו פה ארבעה ענקים, זה דעה ראשונה שרש"י מביא, לכן קוראים לזה קריית, כן? קריית זה עיר. בסדר, עיר הארבעה. אז הדעה הראשונה שרש"י מביא זה על שם ארבעת הענקים, והדעה השנייה שהוא מביא, על שם ארבעה זוגות שנקברו במערת המכפלה. אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה. עכשיו, בעינינו מוצאתכם דווקא הדעה השנייה, נכון? מה זאת אומרת? קריאת הארבע על שם ארבעת הזוגות. הזוגות האלה זה השורשים שלנו. משם באנו, משם התחלנו, זה ארבעה זוגות של אנשים צדיקים, עליונים, עליונים. בעזרת השם נלמד עליהם הרבה במשך השנה. אבל זה שרש"י מביא, כמובן בשם חז"ל, את הדעה הזאת, זה מאוד מתחבר. אבל למה רש"י מביא את הדעה הראשונה שזה על שם ארבעת הענקים? ארבעת הענקים האלה, זה לא נעים להגיד, אבל הם ממש לא היו צדיקים. והרבה יותר גרוע מזה, אתם זוכרות שכשהמרגלים באים לארץ, אז הם אומרים שהם ראו פה את ילידי הענק. האנשים שהיו פה לא היו בכלל נחמדים. האנשים שהיו פה לא היו בכלל טובים. ארבעת הענקים האלה, במה הם היו ענקים? הם היו גדולים, הם היו חזקים פיזית. למה אנחנו צריכים לקרוא לקריית ארבע על שם החוזק הפיזי הזה? מה זה מעניין אותנו? מה הקשר בין ארבעת הזוגות לארבעת הענקים שבעצם יש ביניהם כותביות, נכון? הם הפך הפכים. החיים שחיו אברהם ושרה ויצחק ורבקה ויעקב ולאה בחברון, זה הפוך לחלוטין, 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 מהחיים שחיו אחימן, ששי תלמי ואביהם. אלא מה? כל מקום יש לו תכונות משלו. כל מקום יש לו מהויות משלו. יש איזושהי מהות ששייכת למקום הזה, שמופיעה גם דרך האבות והאימהות שלנו, אבל גם דרך הדמויות האלה שחיו פה לפניכם. ומה זה התכונה הזאת? התכונה הזאת זה גבורה, זה עוז, זה עוצמה. מי שגר בחברון הוא לא רוצה חיים קטנים. מי שגר בחברון הוא לא מחפש מישור. פעם התארחו פה, לפני הרבה שנים התארחו פה ישיבת חספין, ישיבת ההסדר של חספין, כל האברכים והרבנים, ובאו לבקר אותנו בשבת, אז הם אמרו לנו, וואלה, אצלכם קשה, כל מקום שאתה רוצה להגיע, אתה צריך לטפס, 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 סלעים וגבעים, ואצלנו הכל מישור, לאן שאנחנו רוצים להגיע, הכל בסבבה, נכון? את נוסעת בגולן, את על הכביש ואת רואה את האופק במרחקים. אז אמרנו להם, תקשיבו, זה לא איזה משהו גיאוגרפי, כן? זה גם גיאוגרפי כנראה, באמת מתנשפים כשעולים. אז זה ביטוי, זה ביטוי לאנשים, קודם כל האנשים שגרים במקום הזה, זה אנשים שהם סלעים. יש להם עוצמות, יש להם כוח, הם מחפשים חיים גדולים. הם לא יכולים להסתפק במישור, הם לא יכולים להסתפק, בסדר, יהיו חיים, סבבה, נחמד, נקום בבוקר, נשתה קפה, נלך לעבודה, נחזור, נקרא עיתון, נלך לישון, נרוויח כסף, ניסע לחופשה. זה לא זה. יש משהו בחברון שמחפש גודל, יש משהו בחברון שמחפש עוצמה, יש משהו שבחברון שלא מסתפק בחיים קטנים. אז נכון, לפני שהגיעו לפה האבות, מי שהיו פה זה היו אנשים שלא היו מחוברים לא לקודש ולא לאמת ולא לישרות, אז כנראה הגודל של החיים שלהם בא לידי ביטוי רק באיזה חוזק פיזי מאוד 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 גדול. יש בה, כשחוזרים ברחוב מהתפילה בישיבה לכיוון המערה, אני לא יודעת אם זה עדיין יש את זה, אבל יש בכביש הזה חור כזה גדול, אז תמיד הייתי אומרת לילדים שזה העקבות של הענקים שהיו גרים פה. כזה גדול. גם זיקוקים. איזה עוד מקום בעולם יש זיקוקים בבוקר? זה כל כך מרגש, זיקוקים בבוקר. בקושי אתה רואה, אבל מה שבטוח, צריך להתרגש. אומה מיוחדת במינה גרה פה. למה אני אומרת את זה? כי באמת יש פה עוצמות. גם התורה של המקום הזה, היא מבקשת חיים גדולים. זו תורה שמבקשת לא להיות נחמדים, טובים, לא להיות הרבה, 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 הרבה יותר מזה. וכשמנסים להופיע טוב גדול ואור גדול וברכה גדולה בעולם, זה תמיד ככה, לא רק בחברון, אז תמיד הרע מתעורר ומבקש להילחם בטוב. את זה למדתי הרבה שנים מהרבנית חנה. אמרתי לכם, כל מה שאני אומרת לכם למדתי ממנה, אבל על זה היא הייתה הרבה פעמים חוזרת, הרבה מאוד. שהרשעה לא הולכת לנוח, אף פעם, אף פעם. יש לה תפקיד להילחם בטוב. ואם יש משהו טוב שהולך וצומח ומתקדם וגדל, אז הרשעה מיד תחפש איפה אפשר להפיל את הטוב הזה, איפה אפשר להחליש את הטוב הזה, איפה אפשר לעשות רע לטוב הזה. אז גם מה שקרה היום, לא יודעת מתי זה קרה. בכל מקרה, מהר התקשרתי לבן שלי. הבן שלי הוא אברך בישיבה, ואשתו זה המזכירה של המדרשה. אם אתם כבר הכרתם את צופיה, היא הקלה שלי. שיח עמודה. אז אמרתי לו, כן, המזכירה היא הקלה שלי. ויש לי גם נכד נורא חמוד, שבטח היא תביא אותו מדי פעם, ואתם תראו אותו. קוראים לו שחר. בקיצור, אז אמרתי לבן שלי, אני יודעת שהיום הוא לא בא בית מדרש, היום הוא לומד בבית. אמרתי לו, מה שאתה צריך לעשות בבית, אתה בא לפתח של המדרשה, והיום אתה השומר של המדרשה, וכל מי שבא הוא כבר צילם איזה איש אחד שאמר כל מיני דברים לא יפים, אתה השומר. אמר לי, אמא, אני יכול לשמור רק עד הצהריים? אמרתי, עד הצהריים אני מחפשת שומר חדש, בינתיים זה התפקיד שלך. אז אשתו במשרד, הוא למעלה, צוות משפחתי, רק הבן שלהם אצלנו בבית, כן? לא, מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שכשמשהו טוב צומח, אז הרבה פעמים יש... עכשיו, מה זה הרשעה? הרשעה זה כוח שיש לו מציאות, נכון? אמרתם בבוקר, יוצר אור ובורא חושך. יש חושך בעולם. מה התפקיד של החושך בעזרת השם? נדבר על זה עוד רבות, בסדר? בשביל מה יש חושך בעולם? אבל מי שלא יודעת, מי שעוד לא גילתה את זה, מי שעוד לא הסתובבה מספיק בעולם הזה יש חושך. והחושך הוא מנסה להתעצם כשהאור מנסה להתעצם. זה סקאלה, סקאלה כזאת, שברגע שאתה נמצא במספר מסוים, אז הרשעה גם כן במספר, בדיוק מהצד השני. אין הנחות במלחמות של הרשעה. אז אני לא מתכוונת למישהו ספציפי, בסדר? אין לי מושג מי עשה את זה. זה אנשים אומללים, מסכנים, עלובי חיים, זה לא אנשים... אבל לא משנה, מה שזה מבטא, שצומח פה משהו גדול, שצומח פה משהו טוב, שתורה, שכשבאות בנות ללמוד תורה, ואומרות, אנחנו עוזבות הכל, אנחנו מניחות את העולם הזה בצד, ואנחנו רוצות עכשיו להקשיב לקול הפנימי שלנו, אנחנו רוצות להקשיב לאלוקים, אנחנו רוצות באמת ללמוד את התורה בנחת, ברוגע, בפניות, באמיתיות, בהקשבה, בענווה, אז רק מזה נהיה טוב גדול בעולם. רק זה מחזק אותו טוב. עוד לפני ששמעתם מילה, כן, כמו שאמרתם, שבאים לבית של הרב אלטמן, עוד לפני ששומעים מילה, כבר מרגישים טוב. מה? יש שם טוב. יש שם משהו טוב. אז כל אלה שמנסים להפריע ולהציק ולבלבל ולעשות הרגשה לא טובה, זה משום שהמציאות מרגישה שמתרחש פה משהו טוב. שבאו בנות מכל קצווי הארץ, באמת מכל קצווי הארץ, ואמרו, אנחנו רוצות להקשיב לקול האלוקי בעקבות האבות, דווקא בקריית ארבע היא חברון. תכף נדבר על האבות, כן, על זה השיעור. אבל קודם כל הדת, זה הכוח של המקום הזה, זה מקום עם עצמות, זה מקום שמבקש ממני לגדול. זה מקום שאומר לי, את לא יכולה להישאר קטנה ומצומקת, את לא יכולה להישאר עם שאיפות חביבות כאלה, ממוצעות כאלה, כי עם ישראל צריך חיים גדולים. עם ישראל צריך חיים של עוצמות כדי להצליח לנצח. בסדר, רשעה יש, אתם יודעות, בכל מקום, גם בתל אביב יש רשעה וגם במקומות אחרים, לא התכוונתי שרק פה יש. בכל מקום מרגישים את זה אחרת. אבל זה המלחמה שלנו, זה הכוח של השנה הזאת, להוסיף הרבה 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 טוב, והרבה אור, והרבה אמת, והרבה ישרות, והרבה אמונה בדרך. גם אם יהיו מפריעים, יכול להיות שעוד יפריעו לנו, אני לא יודעת. יש כאלה שמשתדלים לעשות את זה. אבל האמת ינצח, הטוב ינצח, האור יתברר מתוך החושך הזה. אז מתוך זה שקריאת ארבע נקראת קריאת ארבע משתי הסיבות האלה, ואני אומרת שוב, זה רשי, זה לא אני, זה חזל, זה לא אני. אני רוצה שבאמת ניפגש קצת עם הכוח של האבות, כי אנחנו רוצות להיות תלמידות של האבות והאימהות בשנה הזאת, נכון? בדווקא להיות תלמידות שלהם, כי בדווקא אנחנו במקום הזה ולא במקום אחר. אז יש לנו שני מקורות מתוך הנהיה. גם מהן היה ברכות וגם מהן היה שבת. אנחנו נתחיל בהן היה ברכות. אני רק אסביר במה מדובר. אחרי חטא העגל, ריבונו של עולם אומר למשה רבינו, אני אחריט את כל העם הזה ואני אעשה אותך לגוי גדול. הם חטאו, הם נפלו מיד אחרי מתן תורה. אז בואו נעשה שינוי. נפנה אותם מבמת ההיסטוריה ונולד ממך גוי חדש. מה אומר לו משה? בסדר, אני בסעיף נון ה. ועשה אותך לגוי גדול, רואות? אמר רבי אבא, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ומה כיסא של שלוש רגליים אין יכול לעמוד לפניך בעת כעסך, כיסא של רגל אחד על אחת כמה וכמה. מה אומר משה לריבונו של עולם? משה אומר לריבונו של עולם, אני כביכול רגל אחת, בסדר? האבות כביכול הם שלוש רגליים. אם האומה הזאת שיש לה שלוש רגליים, אברהם, יצחק ויעקב, לא מצליחה לעמוד לפניך כשהיא חוטאת, ששלושת הרגליים האלה לא מחזיקות אותה, ברור שכיסא עם רגל אחת לא יחזיק מעמד. למה משה מתכוון? משה מתכוון שאין מה להחליף את עם ישראל. משה מתכוון שלעם ישראל יש את הרגליים הכי חזקות, הכי עוצמתיות, הכי אמיתיות שיכולות להיות, ודווקא מכוח זה שנולדנו מהאבות האלה, דווקא מכוח זה ריבונו של עולם צריך לסלוח ולמחול. אתם זוכרות שריבונו של עולם משתכנע, נכון? ריבונו של עולם סלח לנו בסוף. בסדר, משה עבד על זה קשה, הרבה זמן, יש מה לדבר על זה, אבל זה לא עכשיו. בסדר? אנחנו רוצות להבין מה זה אומר שאנחנו כיסא עם שלוש רגליים. מה המשמעות של שלושת הרגליים האלה שעליהם אנחנו עומדות? שמכוחם אנחנו חיות. בסדר? משהו לא ברור? יש שאלה? בסדר? זה מין ציור כזה, זה לא באמת. משה משכנע את ריבונו של עולם, אומר לו, תקשיב, אם יש שלוש רגליים לכיסא, או רגל אחת לכיסא, ברור שהכיסא יחזיק הרבה יותר מעמד עם שלוש ולא עם רגל אחת. אומר, אם אתה מוציא רק ממני את האומה, אין סיכוי שהיא תחיל. אם אתה מופיע אומה שיצאה משלושה אבות, אז יש לה תקווה. בסדר? אז בואו נראה מה זה שלושת האבות. בעצם אני רוצה להגיע לדברים שהרב כותב על האבות. אז הרב אומר כך, יסוד זכות אבות השמור לבנים, הוא מפני שהאבות מטביעים מידותיהם הטובות בטבע בלב בניהם. ואפילו אם שרו בפועל הבנים מדרך הישרה, מכל מקום כשהיה כוח הטוב של האבות גדול מאוד, פועל כוח ירושת אבות שלעולם אי אפשר שיהיה קלקול הבנים גדול כל כך, עד שלא יהיה אפשר שירפאו ממשובתם. כי אם באיזה הערות מוסריות של חוכמה או שבט השם, על ידי איסורים יחזרו לעצם טבע נפשם הטובה שירשו מאבותיהם הצדיקים. אז מה אומר הרב? יש לנו ברית אבות. ברית אבות זו ברית שריבונו של עולם קראת עם אבותינו, עם אברהם, יצחק ויעקב, והברית הזאת זה ביטוי לקשר חזק חזק עמוק 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 שלא יכול להתבטל משום סיבה. אבל הרב פה מדבר על זה שיש גם זכות אבות. זכות אבות זה ביטוי לזכות של האבות, לטהרה של האבות, לתכונות של האבות. אומר הרב, הקשר שלנו לאבות זה קשר שהוא בטבע. נכון? היום אנחנו יודעים, גם מבחינה ביולוגית, שיש בעולם גנים, נכון? ואבות מעבירים לצאצאיהם את הגנים שלהם. יש גנים יותר חזקים, יש גנים יותר חלשים, אבל זה ידוע שהדברים עוברים בירושה. אומר הרב, גם תכונות רוחניות שהיו קיימות באבות שלנו, זה כמו גנים שעוברים לאומה הישראלית בטבע. מה שעובר בטבע זה נהיה חלק ממני. מה שעובר בטבע זה לא משהו שאני צריכה לקנות, להשיג, ללמוד, לברר, זה קיים בתוכי. אז קודם כל יש לנו ירושה מן האבות של כל התכונות הבסיסיות שהיו לאבות, שהן עוברות לבנים. תכף נסביר איך זה עובר, איך זה מופיע, כי אנחנו לא אברהם, לא יצחק ולא יעקב. אבל לפני כן אני רוצה שנראה עוד נקודה שהרב מדגיש ואומר כך. והנה כוח הירושה מאבות תלוי הרבה בחוזק הקניין שהיה למידות הללו בנפש האבות. וגודל הרושם וההתעצמות שהיה בנפשם עמהם. וכל שיגדל יותר הרושם על נפש האבות מתכונות המידות הטובות, כה תעמיק פעולתם בטבע הבנים. עכשיו הרב מסביר, עוד מעט אתם לא תשימו לב כשיש רעשים כאלה, באמת זה כבר לא, אתה בסוף לא, אתה לא יודע. אבל לאט לאט, זה הרקע של השיעור שלי, זה רקע, זה מתאים ל... לא, לא, זה גם מתאים למה שאנחנו אומרות. אומר הרב, מה הכוונה שלוש רגליים? אז באמת, כשמדברים על האבות, ובאמת גם זה שייך לימים האלה של חודש אלול, וראש שנה ויום הכיפורים, שאנחנו הרבה מזכירים, ברית אבות וזכות אבות, אז הרבה פעמים מזכירים שלכל אחד מן האבות יש תכונה מסוימת שהייתה מאוד מאוד חזקה ומשמעותית דווקא אצלו, כן? אז הרבה אומרים שאברהם זה חסד, ויצחק זה גבורה, ויעקב זה אמת, ויש עוד הרבה דברים, אנחנו עוד נראה בהמשך, של דברים שהם צד מאוד 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 חזק ועוצמתי שהיה קיים דווקא באב מסוים. יש הרבה דעות מה כל תכונה. עכשיו נתתי דוגמה אחת שהיא מפורסמת. אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה ויעקב זה אמת. למה לכל אחד מהאבות יש תכונה ספציפית שהיא מאוד מאוד עוצמתית וחזקה? ולא כל התכונות הטובות כולן מופיעות בכל אחד מהאבות. למה כל אחד צריך איזו תכונה אחת שהיא מאוד מאוד עוצמתית? אומר הרב, מכיוון שהאבות הם אלה שמעבירים לנו את התכונות, והם בסך הכל היו שלושה אנשים, ואנחנו המון 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 של דורות של אנשים שיוצאים מהם. את צריך שכל אחד יטביע איזה חותם בצורה מאוד 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 חזקה. כדי שהתכונות בסוף יופיעו אצלנו, אז חשוב שאצל כל אחד מהאבות תהיה איזושהי תכונה שהיא תהיה אצלו מאוד יסודית, עוצמתית, בעלת כוח. כדי שאחר כך זה יופיע בכל כל כל הדורות שילכו ויופיעו לאורך השנים. לכן זה שלוש רגליים, כל רגל כביכול היא תכונה מסוימת. כל רגל כביכול היא כולה עוצמה בתכונה הספציפית הזאת. ואז באמת הדברים יוכלו להופיע גם אצלנו. עכשיו, איך זה מופיע אצלנו? אז כבר אמרו לכם את הפסוק, הביטו אל צור חוצבתם? עוד לא אמרו לכם את זה? הרבנית נורית לא אמרה לכם את זה? עוד נעת, יגידו לכם את זה הרבה פעמים. יש פסוק בישעיהו שאומר, הביטו אל צור חוצבתם. הביטו אל צור חוצבתם, ישעיהו הנביא מבקש שנביט אל הסלע שממנו חצבו אותנו, המשך הפסוק זה הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו. כשישעיהו אומר הביטו אל צור חוצבתם, הוא מתכוון לאבות. אומר הרמב"ם, מה זה צור? מה זה אבן צור? אבן צור זה אבן שחוצבים אותה במחצבה, כן? מכירות שבמחצבה חוצבים אבנים כדי להפוך אותם לחצץ, נכון? מה זה אבן צור, אומר הרמב"ם? אבן צור זה אבן מחצב שכל התכונות מופיעות באבן הזאת, ואחר כך הופכים אותה לאבנים קטנות. אז באבות כל התכונות היו באופן מאוד מאוד חזק ועוצמתי, ובתוכנו זה מופיע, התכונות האלה מופיעות כמו באבנים קטנות, זה מופיע בתוכנו. אבל אנחנו האבנים הקטנות, הם הסלע, האיתן, החזק, העוצמתי, המופלא, ואנחנו האבנים הקטנות שיצאנו מהאבות והאימהות. אומר הרב, עד שאבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב היו כל כך דבקים במידות הקדושות והטובות, שראויות להיות לנחלה לעם קדוש, ששם השם נקרא עליו, עד שהספיקה מעלתם להקנות קניין נצחי לבניהם. מידותיהם הטובות כפי מה שאפשר לקבל לעם שלם בכללו. זה היה כל כך עוצמתי אצלם, שזה מצליח לעבור אלינו. אז זה מה שהוא מספיר, שאם לכל אחד היה את כל התכונות, ברור שהיה בהם עוד הרבה תכונות טובות. אברהם, יצחק ויעקב זה ענקי עולם. אבל זה שאצל כל אחד היה משהו ספציפי, זה כדי שזה יצליח לעבור לכל הדורות. אם אצל כולם היה את הכל, זה בסוף בדורות היה מתעמם, זה היה נחלש. לא היה לנו מספיק כוח. בסדר? אז הוא אומר, ואומנם המידות הראשיות, כאשר יתבודדו בהתגברותם באנשים מיוחדים, יגדל רישומם בנפש יותר מאילו יקבצו כולם באחד. זה בדיוק מה ששאל. שאז אף על פי שתשתכלל השלמות יותר באדם אחד, שישלים נפשו עם כלל המידות הטובות, אבל בהכרח חוזק הרושם יחלש, מפני שכל אחת פועלת רושם על הנפש ומחלשת את זולתה. אז אנחנו רוצות כיסא עם שלוש רגליים. בכל רגליים יש בצד ספציפי מסוים שנותן כוח בכל העוצמות. וככה זה עובר לכל, כל, כל, כל הדורות בעם ישראל. כן. אפשר תמיד שאלה, בסדר? אז אל תשאלי אותה בצורה כופרת. תגידי, אני לא מבינה איך זה יכול להיות. זה כבר לא כופרת, פשוט לא מבינה. בסדר? באומות אחרות זה מופיע אצל יחידים. ובעם ישראל אנחנו תכף נראה איזה תכונות לאומיות. קודם כל, על אברהם כתוב אב המון גויים, את יודעת. הייתה לו השפעה גם על העמים. ודבר שני, אנחנו לא אומרים חס ושלום, כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו אומרים שכל הגויים הם רשעים מתונפים ומלוכלכים, ממש לא. בסדר, הם מה שהם קיבלו מאבותיהם, ואנחנו מה שקיבלנו מאבותינו, ואת יודעת שאנחנו קוראים להם בני נוח, סתם מפאת זה שנוח הוא זה שהתחיל את האנושות מחדש, ויש להם שבע מצוות בני נוח, נדבר על זה בעזרת השם באחד השיעורים, ובאמת שבע מצוות בני נוח מבקשות מהם להיות בני אדם. חסד, גבורה ואמת, זה עוד הרבה מעבר לזה. הכל בסדר? אז זה בשבילי אני אמורה להיות גם המסיעה הנרות.
כן, אני רואה שכשאת יורדת לחברון תביא להם את זה.
איזה כיף לי. חשבתי שאני נהג את הסעות רק של הילדים שלי, אני רואה שאני גם של המדרשה. רגע, בוא נראה. יפה. אה, חסד, שוב, צריך ללמוד מה זה חסד, גבורה ואמת. זה מדרגות הרבה יותר עליונות מעל האנושיות הפשוטה, עוד נלמד את זה, אבל מה שהרב מביא פה זה דווקא שלוש מידות אחרות. שלוש מידות אחרות שכתוב שכל עם ישראל הם כאלה. מה כתוב על כל עם ישראל? בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. כולם, אין אחד שהוא לא, בסדר? זה מה שהרב בחר להסביר פה, בואו נראה רגע מה זה. בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אולי הרב אומר, אולי שלושת המידות הראשיות שמצטיינים בהמם השם, רחמנות, בישנות וגמילות חסדים, כל אחד מהם פועלת בנו ביותר, מפני שכל אחד מהאבות לקח לו אחת מהן על עיקר חייו. אברהם, מידת החסד, ושוב, לא נפרט עכשיו איך הוא עושה את החסד, כי זה דברים שנלמד עליהם בעריכות. יצחק, הצניעות והביישנות, כנראה מהנהגתו בנישואיו. יעקב, מידת הרחמים, שמהם באים אהבת הורים לבנים שהתגברה בו ביותר. ואף שלגבי ערך מנהיג, יותר טוב הוא השתכללות כל חמדת המידות, אבל אצל אבות להוריש לבנים, לבנות גוי איתן מצוין בצדקת מידותיו ותכונותיו הנעלות, יש יתרון להתייחדות המידות מפני חוזק הרושם שבא מצד ההתייחדות. אז קודם כל, עם ישראל כולו, מי שמודע, מי שלא מודע, מי שחי כך וגם מי שמתכחש לכך, כולם קיבלו את התכונות של האבות. אז אם נדבר על רחמנים, בישנים וגומלי חסדים, זה תכונות שבפנים בכוח קיימות בכל אדם מעם ישראל, והתכונות האלה בוודאי התגלו גם בתקופות יותר מורכבות ויותר קשות ויותר מסובכות, ובטח שזה תכונות שצריכות להתגלות כשאנחנו שווים לארצנו וחיים פה בבריאות, בטבעיות, על אדמתנו, במדינתנו, כן? זה תכונות שרק צריכות ללכת ולהופיע יותר ויותר. מה עוד יש באבות שעובר אלינו? אז באמת כל אחד מהאבות, אתם יודעות שכשאנחנו פותחות את תפילת עמידה, אז אנחנו מתחילות באלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה הפתיחה של התפילה. אז כל אחד מהאבות הוא בתוכנו, הוא חי בתוכנו, וננסה לתת איזושהי אמירה כללית ששייכת לכל אחד מן האבות, וגם לקחת את זה איתנו לדרך, כן, למסע שאנחנו יוצאות אליו בעזרת השם. אז קודם כל אברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב עליו בנביא, מי העיר ממזרח צדק? מי הוא זה שהתחיל להביא את העניין הזה של צדק, של יושר, של אמת לעולם? זה אברהם, אבינו שהוא נקרא גם איתן האזרחי. איתן זה עוצמה מאוד גדולה, ואזרחי זה מלשון זריחה. אברהם הוא זה שמגלה לעולם שיש מנהיג לבירה. אבל הוא לא רק מגלה לעולם שיש מנהיג לבירה, אם יש מנהיג לבירה, אז יש ערך לברואים. אברהם הוא זה שכל הזמן עושה למען הברואים. הוא מלא אהבה לכל הברואים, הוא מלא עין טובה על כל הברואים, הוא מלא מסירות נפש על כל הברואים. כן, לא ניתן עכשיו את הדוגמאות, כי אתם מכירות את הדוגמאות, אבל הוא מביא לעולם אור חדש. כתוב שעד שאברהם אבינו הופיע במציאות, אז כל מי שהיה נולד חולה, בעל מום, כל מי שהיה מסכן, היו מניחים אותו בצד, לא היו נותנים לו לחיות. פשוט היה נולד תינוק עם איזה בעיה, היו מניחים אותו בצד, ממשיכים בדרך. היה אדם נהיה חולה, מניחים אותו בצד, ממשיכים, אין להם מה לעשות בעולם. ואברהם אבינו קם ואומר לאנשים, תקשיבו, אם יש מישהו חולה, אז תרפאו אותו. אם יש מישהו עזוב, אז תגדלו אותו. אם יש מישהו חלש, אז תחזקו אותו. אם יש מישהו רעב, תאכילו אותו. העולם לא חי לפני אברהם אבינו בכלל, בכלל, בכלל במודעות הזאת. הם לא הכירו את זה בכלל. אברהם הוסיף אור גדול, גדול, גדול. אברהם כל הזמן פועל ועושה ומקדם. נכון, כתוב, ואת הנפש אשר עשו בחרן. כשהוא יוצא מחרן, אומרים חז"ל, היו אלפי אנשים. שאברהם ושרה היו מגיירים אותם. מה זה מגיירים אותם? מגלים אותם להם את האמיתות של העולם. מוסיפים לחיים שלהם אור, מוסיפים לחיים שלהם אמת. זה אברהם. אברהם זה אור גדול ועשייה גדולה, גדולה, גדולה. מלשון זריחה. הוא מזריח איזה אור חדש בעולם. עד אז העולם חשוך. העולם בכלל לא מעלה על דעתו שיש אלוקים, שיש מנהיג, שיש השגחה. העולם זרוק, עבוד, כן? כתוב שעד שאברהם הופיע בעולם, אז היו כמעט 2,000 שנות תוהו. מה זה תוהו? כלום, ריק. העולם הולך, מסתובב, הוא לא יודע מה עניינו, מה מהותו, מה קורה, כלום. הכל מפורד, הכל מפורד. עד שמגיע אברהם לעולם ומוסיף אור גדול. האור הזה שהוא מוסיף, הוא כל חייו עושה את זה. הוא לא מפסיק לרגע. כל הזמן הוא מסתובב במקומות, והוא מוסיף ומלמד ומשפיע. זה אברהם. נכון, וזה הסיפורים על המלאכים והתפילות על סדום. שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה דברים שעוד ניפגש איתם. מה זה יעקב? יעקב, לפני שהוא, כשהוא מגיע למצרים, והוא פוגש את פרעו, אז הוא אומר לפרעו, מעט ורעים היו שני ימי חיי. ככה הוא אומר. יעקב אבינו, זה כבר מפגש אחר עם הנביא. יעקב אבינו זה מפגש עם הסיבוכים והמורכבויות והקשיים של עולם הזה. יעקב אבינו, כשהוא עוד ברחם של אמא שלו, מה קורה לו ברחם? יש מישהו שרב איתו. עוד לפני שהוא יוצא לאוויר העולם, כבר מתחילות המורכבויות. וכשהוא יוצא לאוויר העולם, עשיו דוחף אותו ויוצא לפניו. ואחר כך יש את המלחמות על הבכורה ועל הבחירה. ואחרי שהוא מקבל את הברכה, אז הוא צריך לברוח. ואחר כך הוא מגיע ללבן, וגם לבן לא היה מישהו כל כך נחמד כידוע, הוא רוצה להתחתן עם רחל, הוא עובד 7 שנים, הוא מקבל את לאה. ואחרי שהוא מקבל את רחל, האישה שהיא הייתה האישה האהובה, אז היא עקרה. ואחרי שנולדים הבנים, אז יש מאבקים בין הבנים. ואחר כך יוסף הולך לו לאיבוד ל-22 שנה. דרך אגב, גם אצל לבן הוא 20 שנה, ורק לבן עושה לו כל הזמן צרות. יעקב אבינו יש לו חיים מאוד מאוד קשים, ומאוד מורכבים, ומאוד מסובכים. ויעקב נותן לנו את הכוח להאמין שגם כשקשה, וגם כשמסובך, וגם כשמורכב, תמיד, תמיד, תמיד יעקב מחובר לריבונו של עולם. תמיד יעקב יודע שהוא לא לבד. תמיד יעקב מאמין שכך צריך להיות. יעקב זה כבר, כן, זה כבר לקראת הליכתנו להיות עם. יעקב נותן לנו את הכוח להתמודד עם הקשיים והסיבוכים והצרות, ולהאמין שבסוף נגיע אל הטוב, שבסוף הטוב ינצח. אז זה הצד של יעקב בסיפור שלי. יש בי אברהם ויש בי יעקב. אם אני חיה בעולם הזה, אז אני יודעת שיש בעולם הזה גם מורכבויות וצערים וכאבים ואיסורים. ועם כל זה אנחנו בוטחים בריבונו של עולם, שאף פעם הדרך לא הלכה לאיבוד. זה יעקב. מה זה יצחק? יצחק זה סוד. למה יצחק זה סוד? כי יצחק, אם מסתכלים עליו חיצונית, אז נראה שיצחק לא עושה כלום. הכל עושים לו. כשהוא צריך למצוא אישה, נכון? אליעזר הולך לחפש לו. כשהוא נער, או לא משנה, לפי אחת הדעות הוא היה בן 37, ריבונו של עולם אומר לאברהם לעקוד אותו, אז הוא הולך עם אבא שלו כמו, נכון? כמו שלוקחים סה. כמו שלוקחים סה, הוא הולך עם אבא שלו, ואבא שלו עוקד אותו, והוא נותן לאבא שלו לעקוד אותו. וסותמים לו את הבארות, ומבלבלים אותו בברכות, הוא רצה לברך את עשיו, ובסוף הוא ברך את יעקב. לכאורה נראה שהחיים של יצחק מובלים, שיצחק לא עושה שום דבר. אבל יצחק הוא איש אחר. יצחק, ההגדרה של יצחק זה נפעלות אלוקית. כל מה שעושים ליצחק, בסוף הכל מסתדר לו. עוקדים אותו, ובסוף מקריבים את העיל ולא אותו. מוצאים לו אישה, וזה בדיוק האישה המתאימה. הוא מתבלבל בברכות, והברכה הייתה צריכה להגיע באמת ליעקב. סותמים לו את הבארות, ובסוף אבימלך בא לבקש ממנו לכרות איתו ברית בגלל שהוא כל כך מצליח. אז מה זה יצחק? יצחק, הוא חי בעולם הזה את ריבונו של עולם בצורה מאוד 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 פנימית, מאוד מאוד עמוקה. הוא במדרגה מאוד 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 עליונה. הוא כתוב עליו שהוא עולה תמימה. הוא לא יצא אף פעם מהאדמה הזאת. לעולם הוא לא יוצא מארץ ישראל, למרות שאברהם ויעקב כן יצאו. יצחק הוא כמו בית מדרש פנימי. יש לו עולם של קודש שבו הוא תמון. זה גם לחברון? יפה, ראיתם? אני גם סוחבת חלב לחברון. כל הכבוד לי. ממש מתרגשת. תשימי על המדפים שאני לא אשכח, שאני אראה את זה. כן. תודה. תזכירו לי שאני צריכה לקחת גם חלב לחברון. לא, אני עלולה לשכוח תוך שנייה מה שהיא אמרה לי. זה בערך זמן הזיכרון שאני זוכרת. אז בכל אחד מעם ישראל תמונים כוחות וכישרונות והופעות ששייכים לאבות. אז נכון שהאבות באמת הם היו עליונים, עליונים, נשגבים, נשגבים, ואנחנו קטנות. אבל בכל זאת צריך לדעת שהכוחות האלה של האבות בפנים, בפנים, בפנים תמונים בנו, ואם נעבוד קשה, ואם נלמד על האבות, וזה מה שכתוב במקור השני, ואולי נקרא אותו במהירות, כי אני מאוד רוצה שנקרא גם את מה שכתוב בצד השני של הדף. אז יש עוד דבר שכתוב במסכת שבת, לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. לעתיד לבוא זה עכשיו, אנחנו בלעתיד לבוא, אנחנו בדורות של גאולה. אומר ריבונו של עולם, כדי שעם ישראל יצמח בדורות של גאולה, הם צריכים ללכת אל האבות, והם אלו שיוכיחו אותם. איך נלך אל האבות? בסדר? נכון? לא מרשים לנו בכלל להגיע לה. עשיתם סיור במערה? סיפרו לכם איפה האבות, שזה בכלל למטה למטה, נכון? במערה אנחנו עולים למעלה, ואנחנו רק מתרחקים מהמקום של האבות. אז מה זה לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם? אז בואו נקריא את זה מהר. זה לא יפה להקריא מהר, אבל... סליחה, במקור השני. קוף למד ג'. אומר הרב, ההתיישרות על יסוד הקדושה, בנויה היא על פי הבחירה החופשית של נטיית האדם לצד המעלה והנשגב. אבל הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, הוא העצמיות של הטבע הנפשי, הטבע הנפשי שקיבלנו מהאבות, שהיא בישראל מורשת עולמי מקדושת האבות, הנשמרת כל כך באופן אופיי בעם השם כולו. אז קודם כל אני צריכה לדעת מה האופי הטבעי, מה הטבע הפשוט שלי שקיבלתי מהאבות. איך אני אדע את זה? תכף נראה. ועל כן, כשבמשך הזמנים נדלדלה האומה מנכסיה הרוחניים, והתוכן של נטיית הקדושה במעשים, בדעות ובמידות נתקלקל, יהיה הדבר המדריך אל התיקון, ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש, כלומר, התאחזות אדירה בתכונת האבות, יסודי מורשת הקדושה, והרעיון האיתן של הביטו אל צור חוצבתם, מוכרחו לחולל נפלאות על השכל, על הרגש, על המידות והמעשים. אז מה אנחנו נעשה כדי להתחבר לטבע, כדי להבין את הטבע, כדי להופיע את הטבע? אנחנו צריכות ללמוד על האבות. צריך לפתוח את הספרים ולהכיר מי זה היה אברהם, מי היה יצחק, מי היה יעקב, מה מסופר עליהם בכל אחד מן הסיפורים שמופיעים בתנ״ך, ומה אומרים עליהם חז״ל, ומה אומרים עליהם הפרשנים, להעמיק בדברים שהתורה מספרת לנו ושחז״ל מספרים לנו על אבות, כי ככה אנחנו לומדות על עצמנו, ככה אנחנו לומדות על השורשים שלנו, כך נדע לאן אנחנו צריכות להגיע, על מה אנחנו צריכות לחלום. וזה מה שהרב אומר, על כן הצעת השם היא באחרית הימים, מופעת אל ישראל, לכו אצל אבותיכם. תלכו אליהם. איך תלכו אליהם? התעמקו בקדושת האבות הטבעית, הממוזגת, בטבע הגופני והנפשי שלכם. כשאת לומדת על האבות, את לומדת על עצמך. את לא לומדת על מישהו אחר. אל תחשבי שאת ענקית כמו האבות, ממש לא.
אבל תדעי שהתכונות של האבות תמונות בתוכך, וככל שאת יותר לומדת, את יותר לומדת על עצמך. ותעמדו על מעמד היושר של ערך הקודש הרצוי, ותבחנו על פי מעמד זה את מעשיכם בהווה. תדעו מה היעד, מה החלום, מה השאיפה, מה המגמה, ואותה תעמידו מול החיים שלכם, כדי שיהיה לנו כוח לטפס עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד שלב ועוד פסיעה ועוד הליכה. ותכוננו את רוחכם לטובה, כי תקבלו את יסוד התוכחה על פי ההערכה הנשגבה הזאת, הבאה מתוך ההתרוממות אל טבע אבות ויסוד קדושתם, המנוחלת לנו נחלת עולמים. ותבוא מזה תורת התוכחה המנצחת, המביאה את הרפואה היסודית לכל תחלואי הנפילה של הדורות כולם. לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אני חושבת שמי שלומד את תורה בחברון, היא לא לומדת את זה רק לעצמה. האבות הם לא רק האבות שלנו. מי שאומרת לריבונו של עולם, אני לקחתי שנה מהחיים שלי, ואני לומדת תורה בחברון, כן קשה, לא קשה, מסובך, לא מסובך, עושים לי רעש, לא עושים לי רעש, מפרקים לי תקיר, לא מפרקים לי תקיר. ועוד כל מיני דברים שאני לא יודעת להגיד לכם מה יהיה, בסדר? אין לי דמיון מספיק פרוע. זה אמירה שנותנת כוח. היא לא נותנת כוח רק לך. היא נותנת כוח לכל עם ישראל. אנחנו חבורים, אנחנו קשורים, אנחנו אחד. יש לנו נשמה אחת. וזה שיושבות בנות במקום הזה ואומרות לריבונו של עולם, בשנה הזאת אני מחזקת את עצמי בחיבור לאבות ולאמהות. אני רוצה להבין מי הם ומה, ואני רוצה להבין איך זה בתוכי, ואיך אני מופיעה את החיים האלה. זה נותן כוח עצום. יש לזה השפעה מדהימה. אי אפשר לראות את זה, לא במיקרוסקופ, ולא במכשירים אחרים, מדעיים, מדויקים. זה לא מה, זה משהו אחר. זה משהו פנימי, פנימי, עמוק, עמוק. שמוסיף אור גדול, גדול, גדול במציאות. אתה צריך לדעת את זה. אני רוצה שנראה עוד דבר אחד ששוב, הוא לא קשור לאבות, הוא קשור לדמות אחרת, שגם קשורה לעניין הזה של חברון, וזה כלב. בספר במדבר כתוב על כלב, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. בסדר? זה לא כתוב לכם בדף, תכף ניפגש עם זה בצד השני של הדף. זה בצד השני של הדף, אבל מה שאמרתי עכשיו זה כתוב בתורה. בסדר? כתוב בתורה, ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו. זה כתוב בספר במדבר, פרק י' ד'. איזה רוח אחרת הייתה בכלב? כשכל המרגלים באים לתור את הארץ, אז כתוב על כלב, ויבוא עד חברון. ויבוא זה שהוא הלך לבד. למה הוא בא לחברון? אומרים חז"ל שהוא השתתח על קברי אבות, שהוא לא יהיה ניסת לחבריו, שהמרגלים האחרים לא יצליחו להסיט אותו להוציא דיבה רעה על הארץ. ובאמת אחר כך כשהם חוזרים, הוא זה שמשתיק את כל העם ואומר, אלון נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אז כלב, כשהוא יודע שיש מורכבות, כשהוא יודע שיש בעיה, הוא יודע שיש מקום אחד שייתן לו כוח. המקום הזה שייתן לו כוח זה קברי אבות. המקום הזה שיחזיר אותו לאיפוס זה אברהם, יצחק ויעקב ושרה ורבקה ולאה. ומה שצילמנו בצד השני זה משהו שראיתי במקרה באחד הדפים של שבת לפני כמה שנים, שתלמיד חכם שקוראים לו הרב זיו רווה, שאני לא יודעת בכלל מי הוא, במחילה, הוא כנראה קשור איכשהו למכון מאיר, הוא כתב כביכול תפילה, הוא המציא תפילה, שכביכול כלב מתפלל כשהוא מגיע לקברי אבות, אבל את כל התפילה הזאת הוא חיבר על פי מקורות. אתם רואות שיש רשימה ארוכה של מקורות בסוף התפילה הזאת. אז אני לא יודעת אם כלב באמת התפלל בדיוק את המילים האלה, אני משערת שהוא התפלל מילים אחרות. אבל אני תמיד שאני קוראת את זה, התקשרתי לאשתו ושאלתי אותה אם זה בסדר שאני אשתמש בזה, כי בסוף הבעל שלה כתב את זה, לא אני. אז הם אמרו שהם מרשים לי להשתמש, כי אני מרגישה שזה משהו שקשור לחברון. מה אני מרגישה? אני מרגישה שכמו שכלב בא לבד לחברון ואמר, אני יודע שפה אני אקבל כוח לעמוד מול כל העולם, אני מרגישה שגם כל אחת שבאה ללמוד פה תורה, היא אומרת כמו כלב, היא אומרת אני יודעת, העולם יגיד לי ככה ויגיד לי אחרת, ויעשה לי פרצופים וילעג לי ויבוז לי ויסביר לי למה שנת מדרשה זה מיותר ואין צורך ויש עוד כל כך הרבה דברים חשובים לעשות, וגם בעין טובה וגם בעין לא כל כך טובה, וגם מתוך רצון טוב וגם מתוך רצון לא כל כך טוב. וכלב אומר לנו, כשקשה לך, כשאת מתבלבלת, תלכי לאבא ואמא. אבא ואמא יזכירו לך לאן את שייכת. אבא ואמא יזכירו לך מה האמת. ואבא ואמא יתנו לך כוח, גם אם את חוזרת הביתה ואומרים לך כל מיני דברים. חברות, משפחה, עושים לך פרצופים, חושבים ככה, חושבים אחרת. כלב נותן כוח לדורות. שאבא ואמא, שנמצאים במערת המכפלה, יתנו לי כוח להיות דבוקה לאמת, גם כשיהיה קשה, גם כשיהיה לא פשוט, גם כשיהיה מורכב. אז אני אשמח שמישהי תקריא את זה, כי כבר דיברתי יותר מדי. בעיניי זה מאוד יפה. שוב, אתן יכולות להתחבר, יכולות לא, זה בסדר. זה לא באמת כתוב בתורה.